אבל נתחיל בספר הקבוע שלנו, שגם בו אנחנו עומדים לסיים. והנה מצאתי כתוב, סעיף ח' עמוד שמ"ח. דוד, האם מצאת? מצאת כתוב? אז אני רק אברך שהכל, אתם מסכימים? יש מנהג כזה לברך שהכל, שתייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה אריה, זה משיב נפש. והנה מצאתי כתוב בכתב יד אדם גדול. למה הוא לא אומר את השם של האדם הגדול? אז הוא מסביר בסוגריים, בשער הכתב יד לא מצאתי רשום שמו של הכותב, אבל מכותלי מכתבו ניכר שאדם גדול הוא. כלומר, הוא מצא כתוב בכתב יד, כתב יד הכוונה אולי אפילו לא ספר אלא נייר, פירוש נפלא לפסוק שקשור ליעקב אבינו בספר בראשית, שם בפרשת ויצא, ולא רשום שם מי כתב את זה, אבל כשקוראים את הרעיון אז רואים שזה אדם גדול כתב את זה. מתי הוא מצא את זה? אני מניח שלא עכשיו, כי עכשיו הוא מתגלגל בין גטו למחנה ריכוז, אין תנאים כל כך למצוא דברי תורה, דפים, אלא כנראה שפעם לפני המלחמה הקשה, או לפני שהיא הגיעה לשיא, אז הוא נקלע לבית כנסת, ושם הוא מצא את הרעיון הזה. שביאר את הפסוק, והיה עטופים ללבן, והקשורים ליעקב. זה כאשר יעקב מחלק את הצאן והכבשים והעיזים, על פי סיכום שהוא סיכם עם לבן, שהנקודים, ברודים וכולי, כל אלה שמנומרים, הם יהיו ליעקב. ואז הוא מסביר מה זה העטופים והקשורים, שתי מילים לא כל כך ברורות לנו. אז הוא רוצה לקחת את זה לעניין רעיוני, שידוע שמידת יעקב היא האמת, כי דכתיב תיתן אמת ליעקב. פסוק במיכה, כמו שאתם אומרים, למטה במקורות. ותיבת אמת, הוויין, הוויין זה הינן, הם אותיות מרוחקות מאוד, מאלף עד תו, ובאמצע מם. כפי שאמרו בגמרא במסכת שבת, בפרק, איזה פרק זה? אני מנסה לזכר, פרק במתומנים, אני חושב, לא זוכר. כדאמרו בגמרא דשבת, האלף והתו הם האותיות שבקצוות, והמם הוא באמצע, והמת מחברם, מחבר מאלף התו, דרך המרכז, דרך המם. להראות שיש כוח למידת האמת לחבר אפילו את שני הקצוות שהם היותר מרוחקים זה מזה. כל המאמר הזה בא לדבר על מידת השלום, על מידת החיבור בתוך ישראל. כמו האלף שהיא קצה ימני, עם התו שהיא קצה שמאלי, אפילו אחי המם שהיא אמצעית שבאותיות מחברתם יחד, והם לא אותיות נפרדות, אלא יש להם קישור חיבור על ידי הגשר שבאמצע השעות מם. וידוע שעות מ' מכף ו', לקח לי זמן כשהכנתי את הלימוד להבין מה זה שעות מ' מכף ו', אבל למטה הוא מסביר, לקח לי זמן להבין אותו, שעות מ' בכתיבת סתם היא מורכבת מהאות כף מצד ימין, והאות ו' שסוגרת אותה, כלומר, המ' בכתב רגיל לא נראה ככה, אבל המ' בספר תורה, בתפילין ומזוזות, היא נראית כחיבור יחד של כף וו'. בסדר חברים? כמובן בבית יוסף, בבית יוסף בסימן המדבר הוא מסביר את צורת האותיות אחת לאחת, וכשהוא מדבר על המם, לא מם סופית, אלא המם התחילית, אז הוא אומר שהיא צירוף של כף וו. כמובן בבית יוסף, שהוא עולה, ועכשיו אתם יודעים שכף וו עולה בגימטריה שם יוד כ וו כ, שזה יוצא 26, נכון? יוד 10, ה' 5, וו. מוביל אותנו ל-21, ומ-5 ל-21, ושוב, היי, משלים את ה-26, לרמז שבעת שרוצים לחבר שני הקצוות, השם יתברך מסייעם לזה, ושזה רצונו ומאוויו לאחל את הקצוות. אז האמצע המם הזאת היא לא רק אות מרכזית, אלא היא אות אלוקית, שיש בה צירוף סודי נעלם של יוד כ וו כ, באותיות כף וו, שזה סך הכל 26. אז מי שרוצה לחבר קצוות, השם איתו. זה כמו הבריח התיכון שעבר מן הקצה אל הקצה במשכן, שבריח תיכון זה עניין של להתאחד כולם יחד, כל הרוחות, כל הצדדים, ואז היה בו נס שהוא התגמש, למרות שעשוי מעץ, הוא נכנס והתקפל, עבר לצד האמצעי, ושוב עבר לצד שממול, בצורה פילית, כי ממתי עץ מתגמש? כך אומרת הגמרא בשבת. אז בואו נמשיך. ושזה רצונו מהוויו לאחד הקצוות, ואכן חותמו אמת. חותמו הכוונה, הסימן היכר של הקדוש ברוך הוא, לא שבאמת יש לו חותמת, כי הוא נעלה מכל זה, אלא המאפיין, המידה המאפיינת אמת. עוד, כן? אני חושב שהכוונה היא של הקדוש ברוך הוא, אבל הרצון הזה תלוי בנו, כי כל התארות הדלאלה תלויה בהתארות הדלתתא. כלומר, כדי שיופיע הרצון האלוקי, צריך להיות השתדלות מאיתנו. וגם אם אנחנו מתקשים בחיבור, בגלל שיש אנשים עם פילוגים גדולים וסנאות חס ושלום ומרחקים, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה ומשתדלים, אז הקדוש ברוך הוא יגמור בעדינו. לכן נראה לי שכשאומר רצונו, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. של האלוקים, זה שלא נסתר, רצונו, זה הוא, קדוש ברוך הוא. ועל כן חותמו, אמת, מקווה שאתה מקבל לדעתי, הענייה, עיין שלה, זה שני לוחות הברית, ספר מופלא מלפני 400 שנה, של רבי ישעיהו לוי הורוביץ, שהיה רב של ירושלים, ואחרי זה נטמן בטבריה ליד הרמב״ם, שזה מפתיע, נכון? שהוא רב בירושלים ונטמן בטבריה, אבל יש מאחורי זה כל מיני הסברים. נתקדם בשלב זה, עיין בשלה שכתב שאמת רומזת על האחדות, כמו שאמר הפייטן באחד מהפיוטים שמופיעים בסידור, אולי במחזור, אמת חותמו להודיעו כי הוא אחד. וזו הייתה מידת יעקב אבינו, רגילים להגיד שמידת יעקב אבינו זה מידת השלום. למרות שהוא מתכסח עם לבן, אבל מידתו הייתה רדיפת שלום, כמו שמצאנו במפגש שלו עם עשיו. זו הייתה מידת יעקב אבינו, לחבר ולקשר הכל. ברוך הבא, חתנינו היקר. אתה זוכר שאתה מתחתן שבוע הבא? כלומר שלא מרוב לימוד אתה לא תשני לב, כן? באיזה יום זה בשבוע? יום שלישי, נכון? מה אתה אומר? נדמה לי שהרב זיו אמר משהו על אירוסין אצלו במשפחה ביום הזה, הוא דיבר איתך על זה? אז איך זה יסתדר? איך הוא יהיה גם באירוסין וגם אצלך? אז אצלך הוא לא יהיה. ברוך הבא. תוכל להסתכל עם מישהו בספר? אני שכחתי את שלי למעלה, אז ככה ניצלתי ספר על יצרי, אז נחילה. טוב, אז בואו נמשיך. בואו נמשיך, חבר'ה. אז מידתו של יעקב הייתה לקשר לחבר הכל ביחד, כי הקדושה היא רשות היחיד, ואלו, כמו הקדושה נמצאת ברשות יחיד שהיא סגורה והאור האלוקי מופיע בה בצורה מרוכזת, ואלו הולכים בדרך הזה הם מכוח יעקב, וזהו והיה קשורים. או עכשיו מגיעים לפסוק שאותו גדול שהוא לא זוכר את שמו פירש, והיו הקשורים ליעקב והעטופים ללבן. איך זה מסתדר? הקשורים, אתם מבינים מה הכוונה? שייכים ליעקב. הקשורים זה אלה שביחד, יעקב מידתו לקח את הקשורים זה לזה, והעטופים אלו הרוצים לעשות פירוד בין הדבקים, ועוטפים דבריהם בצביעות כזאת, שזה פרשת שבוע, שזמרי נחשב, יש ביטוי ידוע, שאדם עושה מעשה זמרי ומבקש מעשה שכר כפנחס, הוא היה כאילו נשיא בית אב. אלו הרוצים לעשות פירוד בין הדבקים, ועוטפים דבריהם במעטה היראה, הם ללבן, הם השייכים לכת לבן. לבן הרשע, אנחנו יודעים כמה היה רשע, רדף אחרי יעקב, רצה לאבד את כל משפחתו, אז אלה שמשחקים אותה שהם יראים, ובאמת מרוב יראה הם רואים, לא רוצים להיות עם החילונים, לא רוצים להיות עם האלה שלא כמונו, אני ימני, הוא שמאלני, אני דתי, הוא חילוני, לא רוצים להיות איתם מרוב צדקות, הם שייכים לכת לבן, כי לבן הוא היה לבן, הוא היה ההפך לגמרי מלבן, הוא לא היה טהור ולבן, הוא לא היה ילבין כשלג, אבל הוא שיחק אותה שהוא, למשל, איפה ראינו שהוא שיחק אותה בצביעות, גם הוא נתחסד ורצה להיות יותר חסיד מיעקב, כמו שמצינו, שמע לי יעקב, איך אפשר שתיקח את רחל לפני לאה, זה לא מקובל, לא יעשה חן במקומנו, לכן עשיתי לך את הטריק ונתתי לך את לאה במקום רחל, הכל מתוך צדקות, שלא יעשה כן במקומנו, זה לא מנהג ראוי לחתן את הקטנה לפני הגדולה. יענתו הוא חסיד, וגרם בחסידות הצביעותית הזאת חורבן לעולם, כדי איתה, איתה זה כתוב במקובלים, שאיל מלא הייתה ניתנת רחל יעקב תכף בראשונה, כלומר אילו הייתה רחל ניתנת ליעקב בהתחלה, היה מעמיד ממנה י' ב' שבטים שבטי יה, והיה תכף עולם התיקון, ולא הייתה גלות מצרים ולא שאר הגלויות. כלומר שמבחינה פנימית, רחל הייתה מיועדת להיות, כמו שהייתה בסוף עקרת הבית, אבל הייתה אמורה להיות הראשונה, ואז הוא היה מעמיד ממנה י' ב' שבטים, ככה בקבלה, אני לא יודע להסביר לכם את הרעיון שמסתם מאחורי זה, אבל ככה מלמדים אותנו אנשי החוכמה הפנימית, והיה תכף עולם התיקון, ולא הייתה גלות מצרים, ולא שאר גלויות. גם היה נחסך כל המחירה שהאחים מכרו את יוסף. וזה שמר כתוב, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. והרי הארמי, לבן הארמי, לא באמת איבד את יעקב, אלא רק רצה, אז רש"י הסביר, עלה במחשבתו. איך איבדו, אומר רש"י, אבל, ואנחנו מסכים את זה בהגדה של פסח, ארמי עובד אבי, אבל בהנה, לפי הסבר של החכמי הפנימיות, מובן מאוד, שבאמת איבדו בחסידותו, יענתו חסידותו, חסידותו במרכאות, וגרם גלות מצרים. מה שהוא הסביר כאן למטה. וזה שאמר הכתוב, ארמי עובד אבי, הוא מפרש במה? וירד מצרים, שעל ידו ירד למצרים, ובזה איבדו עד היום הזה. מה שאנו היום בגלות, הכל גרם לבן, בכביכול חסידותו, שהוא לא מסר את רחל, כפי שסוכם עם יעקב. במה שרימה את יעקב, רצה להיות כאילו חסיד יותר מיעקב, וכן הוא גורל כל אלו מתחסדים. וכאן המחבר יוצא בקסח, יוצא חזק מאוד נגד אלה שעם שם שמיים הם יוצרים למשל קהילות נפרדות. וזה היה בארץ שהמחבר בא ממנה בהונגריה, ששם בגלל שהיו חילונים רבים ורפורמים, אז החרדים מדבר השם אמרו לא רוצים שום קשר איתם, ושלא יהיו בספר הקהילה בנישואים, שהם יהיו כמו עם בפני עצמו, ואנחנו מפרידים את עצמנו מהם. וכאן הוא יוצא נגדם, כמו שגם הרב קוק באורות התחייה מאוד מחשיב את זה כחר בליבם של ישראל וכסוג של עבודה זרה. הפירוד הזה בישראל זה כמו עבודה על הרבה אלילים, כך אומר הרב קוק, וכן הוא גורל כל אלו המתחסדים העושים פירוד בין הדבקים, אבל עוטפים דבריהם שהכל בא מתוך יראת שמיים כביכול ולשם שמיים, הם השייכים ללבן. ואז זה נאמר, והעטופים, באיזה מובן עטופים? שמתעטפים בתליתות, מתעטפים בסוג של צדקות, הם שייכים לקט של לבן. אז לא שמי שלובש תלית הוא הופך להיות איש של לבן, יש הרבה לובשים תלית זה 100%, אלא אלה שגורמים להפך מהקשורים, הקשורים ליעקב, ומתעטפים באצטלה של צדקות, כמו שקורח שיחק אותה צדיק, העטופים ללבן, וגורמים חורבן וקלקול ישראל כמו לבן, עד כאן דברי אותו גדול שהוא לא יודע את שמו, ודברי פי חכם חן, זה פסוק במשלי, כל פעם כשהוא מתפעל מאיזה דבר תורה, אז הוא מסיים באותו פסוק, שלא הוא היחידי שמצטט אותו, אלא רבים מצטטים את הפסוק הזה במשלי, דברי פי חכם חן, כלומר הדברים הם יפים מאוד, ואז הוא אומר, ואני מוסיף, רק אשתה כמעה ברשותכם. מי שבא עכשיו ולא רואה שאני ברכתי, ברכתי קודם, כן, שלא תחשבו שאני... בכל אופן, סליחה שאתה צריך להשתמש באותו ספר, אני פשוט שכחתי את שלי מעלה השולחן. ואני מוסיף על דברי הגדון הלל מדברי מדרש תהילים סימן י"ח. סימן הכולה פרק י"ח. על הפסוק תפלטני מריבי עם. פסוק שאומר דוד המלך, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מאלה שרבים בתוך עם ישראל. ככה הפסוק במקור, ובא מדרש, מדרש תהילים, שיש לו עוד שם מדרש שוחר טוב, אמר בן עזאי, אמר דוד בפסוק הזה, נוח לי למלוך על כל העולם כולו, ולא למלוך על שני עטופי סדינים. אתם מסוגלים לבד להבין, לנחש, מה זה אנשים שעטופים בסדינים? מה אתה אומר? כן. כלומר, מתעטפים בתלית, בדיוק כמו ששם הכוח הלביש את כולם בתליתות של תכלת, מתעטפים בתלית ומשחקים אותה שהם צדיקים. למה הוא אומר שני? אני יכול לנחש שהוא מדבר על דואג, דואג האדומי ואחיתופל, הגילוני, ששניהם היו כביכול תלמידי חכמים, צדיקים, ובאמת הם גרמו לרצח גדול בנובר הכהנים ולמלחמה בין אבשלום לדוד. אז אולי זה הכוונה שני עטופי סדינים, ואולי מתכוון לשניים אחרים, דתן ואברהם זה כבר לא הדור שלו, זה 300 שנה לפני כן, לכן יותר נראה לי מי שהיה בדור שלו. הוא פירש המפרש, הוא הגאון, מהרי, כהן, חתן המהר"ל מפראג. זה מאוד מעניין, שאיך רצף הדורות בישראל לא נגמר, ויש לך רב, אחרי זה החתן שלו, הוא גם כן תלמיד חכם. בשבוע שעבר למדנו על החותן של הסבא של הבית יוסף. איזה מין משפחולוגיה כזאת. לא הסבא של מרן רבי יוסף קארו, אלא החותן של הסבא, רבי אברהם סבא, שהוא גם כן פירש בספר בשם אשכול הכופר פירושים יפים שהוא ציטט. אז תמיד כשאני רואה את זה, אני מתחזק אצלי התחושה הזאת של הקשר הרציף מאז משה רבנו, מאז סיני, דרך כל הדורות, כל דור ודור, עם חכמיו, עם דורשיו, עם סופריו. מאוד מאוד מדהים, כי תשאל סיני 1,000 שנה אחורנית, שהסיני יגיד לנו, מי היו החכמים באותו דור? אין לו שום מושג. שאל אותו, איזה שאלות ותשובות נלמדו באותו דור? מה ביררתם? איזה ספרים? שום דבר. וסיין, מה? כן, אז יש קונצפציוס. יש אחד פה, אחד שם, אחד מי שם משפחה. האם יש לי מישהו מגילת יוחסין 3,000 שנה אחורנית? לנו יש, כלומר יש אנשים שיש להם עד דוד המלך, וזה הרבה. הדרשי והרשי יש לו במגילת יוחסין עד דוד המלך, אבל לא רק מגילת יוחסין, אלא דרך התנ״ך, דרך ספרי סדר הדורות, דרך כל האנציקלופדיות למיניהם, דרך דברי הגמרא והמשנה, אנחנו יודעים כל דור מי היה, מה נכתב, אנחנו מסתכלים בשו"תים, רואים איזה שאלות נשאלו, ומה, ממי, על מי הוא מתבסס. אחינו החילונים לא תמיד יודעים איך שהתורה היא כל כך קשורה ברגליים יציבות לכל הדורות שלפני כן. חושבים שזה היה המצאות של כל פוסק וכל דור מחליט על דעת עצמו. ובאמת אין פסיקה על דעת עצמו. הכל הוא מתוך הש"ס, והש"ס הוא מתוך המשנה, והמשנה יד הנביאים ועד משה רבינו. זה מדהים. אפשר שתי שאלות. הרב קוק לא אמר פלויני עובד עבודה זרה, הוא אמר הרעיון הזה של פירוד קהילות, הפרדת קהילות בישראל, זה דומה, זה זהה לחטא עבודה זרה, כי בחטא עבודה זרה יש הרבה אלילים, כמו במיתולוגיה היוונית, או אצל הנצרות שיש אל טוב ויש אל רע, וזה ברא השטן וכולי. כאשר אנחנו מפרידים קהילות בעם ישראל, אז לכל אחד יש את החצר שלו, את הבמה שלו, את החלוקה שלו, וזה חותך בבשר החי. ישראל מעידים לקדוש ברוך הוא מה הוא אחד, אנחנו אחד, גוי אחד בארץ, אחד כייחודו של עולם, שמע ישראל, השם נקרא השם אחד, מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, ומי גוי אחד בארץ. כאשר אתה מפרק את האחדות הזאת בישראל, על ידי הפרדת קהילות, אז אתה מפרק את ההופעה האלוקית בעולם, שדרך ישראל היא צריכה להופיע כהופעה אחדותית. אז כאשר אתה שואל על תלמידי חכמים גדולים שכן צידדו בזה, בוודאי הם צידדו בזה לא מתוך איזו שמחה גדולה, אלא בגלל שהם ראו מצב קשה, אבל אומר הרב צה"ל, זה טעות כבדה, זה נפילה לתוך, לא שבזדון יעבדו עבודה זרה, אבל זה מביא את התוצאות של עבודה זרה, כמשפחות הגויים הוא מביא, שלא יאמרו בית ישראל נהיה כמשפחות הגויים. זאת אומרת שמשפחות, הכוונה כל אחד בפני עצמו בונה לעצמו את הבמה, כשנזכה בעזרת השם לסנהדרין, אז יהיה לנו כל כך נפלא, כי בסנהדרין יהיו גם המתנגדים, גם החסידים, גם החרדים, גם הציונים, גם הספרדים, התימנים, האשכנזים, וכולם, ואחינו מאתיופיה, לכל אחד יהיה קייס שם, אין נציג שם, ואז כל הדעות כולם תשמענה ויתבררו ויגיעו לידי הכרעות, כי יצביעו ויראו על פי הרוב. נכון, כמו שאומרת התורה, להטות את הדין על פי רוב. היום אין לנו את זה, אבל בעזרת השם זה יגיע. כל נסיגה לאחור מהמגמה הזאת היא פגיעה קשה בגאולתם של ישראל, וכמו שהרב קוק אומר, זה חר בליבנו. אז אתה שואל על אותם אדמו"רים, הם היו ודאי אנשים גדולים, אבל לא ראו את אותה אמת שכאן רואה עכשיו התלמיד שלהם, הוא היה התלמיד שלהם, הם הבני שמחה, והוא מפנה אליהם את אורפו, ו-180 מעלות הוא משנה כיוון. והרב זצ"ל, שנים לפני הספר הזה, אומר אותם דברים, ולא רק, יש עוד גדולי ישראל שיצאו חוצץ, לכן זה לא הצליח. הרעיון של קהילות נפרדות קצת קצת היה בהונגריה, וגם הוא שם שווק חיים. אם תשאל, אבל אנחנו נגד התפיסה הרפורמית, ואנחנו לא ניכנס לסינגוגה, לטמפל, סליחה, לטמפל הם קוראים לזה, זה נכון. התפיסה הרפורמית היא נוראה, כי אתה מדבר איתך לא על התפיסה הרפורמית, אלא על היהודים הרפורמים, האחים. סוף סוף הם אחים שלנו. הם אחים טועים, וחלקם תינוקות שנשבו, זה כבר כמה דורות, חלקם אולי עכשיו התחילו בזה, אבל הרוב בארצות הברית זה כבר כמה דורות שהם רפורמים. אז מה צריך לעשות? לא לדחות אותם החוצה, לא לאבד אותם מבית ישראל, אלא לנסות להאיר את עיניהם, בין אם זה על ידי מקל, לא מקל, כפשוט, אלא על ידי גערה, ובין אם זה על ידי קרבה, מה שבדרך כלל יותר פועל. הרמב״ם אומר את זה בהלכות ממרים, פרק ג' הלכה ג', ביחס לקראים. אז אומר, הקראים הראשונים, אלה שקראו קריאה בישראל, הקראים הראשונים הם ודאי פושעים, שבזה שהם סטו מכל דרכה של היהדות, עם ציודי חדשה, וכפרו בתורה שבעל פה וכו'. אבל הצאצאים שלהם, הוא אומר, הם גדלו כבר בבתי הקראים, אז נעשה כל מאמץ להחזיר אותם, כך הוא כותב בלכות ממרים, פרגים אלך הגמל, כי הם בגדר תינוקות שנשבו. אז אני מקווה שעניתי לך קצת, אם לא, אני מוכן להביא ספר הורות, שבטח יש כאן בספרייה, ולקרוא לך את הסעיף ברב זצ"ל, תוך תקווה שנמצא את זה מהר. אתה מזהה? אורות, אורות בלי שם לוואי. יפה. תודה רבה. אז ייקח לי דקה למצוא, בעזרת השם, דקה, אני מקווה, למצוא את זה. נפתח לי רגע אחד, מחילה על העיכוב. אני זוכר שזה באורות התחייה, אני מקווה שאני לא טועה. או, מצאנו. מצאתי, אבל במקרה מצאתי, יותר נכון, בזכותכם מצאתי. לא מתוך איזו ידיעה. מחלוקת הדעות, זה באורות התחייה, סעיף כף. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל. ובימיו הייתה מחלוקת, בימינו ברוך השם יש רבנות ויש מועצה דתית, יש כאלה שמסים לפגוע בזה, אבל יש בכל אופן מבנה אחד, הבג"ץ פוגע בזה כל הזמן, אבל מדבר כעת רק דברים חיובים. מחלוקת הדעות שהייתה בימיו מאוד מאוד בוערת כאש, על דבר הדרכת הכלל, אם בזמן הזה שרבו פריצים, והרב לא חוסך שבטו מאותם אלה, הרפורמים וכולי, פריצים, כלומר פורצים את התורה, נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, האם ראוי להפריד את האומה שהקשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס, יחס בסין, הכוונה היא קירוב, חיבור, לא יהיה פנקס קהילה מאוחד, אלא הם שיסתדרו, שיתפוצצו, ואנחנו נשמור על אנשי שלומנו, שום יחס עם בוקר או על הפושעים, או אולי אחרת, שם הכוח השלום הכללי, כמו שכעת אנחנו יודעים פה בספר הזה, מכריע את הכל. כל עיקרה של המחלוקת הזו, הפלוגתא הזו, באה מפני חוסר ההבנה, מפני השפלות הכללית, שעדיין לא הגענו, לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה, ועוד לא הבנו עד בגלל הגלות שהפרידה את העם אחד מהשני, בקהילות, קהילות, קהילות, משפחות, משפחות, והשתבש את, זה ביאור שלי לדברים, והשתבש אצלנו ההבנה איך שאנחנו עם מגובש, עם אחד. בחוץ לארץ זה הבלתי אפשרי להגיע להבנה הזאת. גדולי ישראל הבינו את זה, אבל המון העם ראה אותנו בתור אלה ואלה, והמון מלחמות והמון שנאת חינם, וזה חיצוניות. אבל האומה הולכת ומתארת, מתארת והולכת בשובה לארצה, לשוב ולהתגבש, להיות ציבור אחד. תדעו לכם חבר'ה, שהיום הזה ה' אייר שבו הכריזו על הקמת המדינה, על יהיה הדבר הזה קל בעיניכם, כאילו יש בזה איזה משהו, צרמוניה חגיגית, טקסי. באותו יום עם ישראל יצא מהפירוד של הגלות, והתחיל את הגיבוש של הציבור, שיש מדינה אחת, ממשלה אחת, כנסת אחת. המון המון ייסורים היו מאז עד היום, והמון פילוגים בצעורי ההפגנות שנעשות כל יום בצורה פראית וכו'. אבל זה פינה, זה דקירות עקיצות, אבל ביסוד יש עם אחד, צבא אחד. בוא נמשיך. אלה הכיתות יחד, כלומר אלה שאומרים לא לחתוך את עם ישראל, ולהישאר יחד עם כל השוני, לעומת אלה שאומרים הפרדה. אתם איתי חבר'ה עדיין? לא נרדמתם? אריאל, אתה יכול להביא את הספר הזה לך. אתה רואה את הספר? כן. מה אתה אומר? השאלה אם כדאי עכשיו, כי אני באמצע העלייה בהר, באמצע המומנטום. בסדר? שלא נאבד את הרצף. אלה הכיתות יחדיו אינם בזה במדרגת שתי אנשים, כתוב כאן נשים זונות, שבאו אל שלמה, אתם יודעים, משפט שלמה. הדיבור של שלמה המלך הביאו חרב זה ניסיון, כמו גם בימינו, השם מנסה אותנו. מחוכמת אלוהים שבמלכות ישראל דרך שלמה המלך. אותה האם, אתם כולם מכירים את משפט שלמה בספר מלכים, אותה האם הראויה להידחות, היא הטוענת גזורו, ככה הרב אומר, על אותה גישה שאומרת להפריד. שימו לב איזה נפלא כאן המשל, שהוא לוקח את משפט שלמה בתור משפט אלוקי לדורי דורות. לא רק בין שתי נשים שמתווכחות של מי הבן החי, כי בן אחד מת שם, אם אתם זוכרים את הסיפור, אז אותה ראויה להידחות, היא הטוענת גזורו. באמת מה שאמר שלמה המלך, תביאו חרב, הוא צודק, חצי חצי. אבל אנחנו מבינים שחצי חצי זה לא לי ולא לך, נכון? לא לי ולא לך. אין משמעות לילד חצי חצי. זה כמו שאני אתן למישהו שטר 20 שקל וגיד, מספיק לי 10 שקלים. אני לא טוב, אז תגזור את זה באמצע. לא יהיה לו לא 10, יהיה לו 0, נכון חבר'ה? אז קיצור, אותה האם שאומרת גזורו בהתמרמרות שלה, בקלקול שלה, היא מבליטה עד כמה הלב שלה מלא בפידה, בתינה, בשנאה. כל זה אומר על אותם שרוצים להפריד קהילות, לשאלתך נויה. מבלטתי את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה שכל עניינה הוא רק גם לי גם לך לא יהיה, גזורו. לא מעניין אותי. העיקר שאת לא תרוויחי, בשעה שהיא לא האם האמיתית. אבל האם הרחמנייה, וזו החוכמה המופלאה של שלמה, אם האמת, היא מוותרת על האינטרס. היא מוותרת על זה ואומרת, יאללה שהיא תיקח, תנו לה את הילד החי, והמת אל תמיתו, ורוח הקודש צובחת דרך פיו של שלמה המלך, במשפט המופלא הזה, תנו לה את הילוד החי, היא אמו. עכשיו הרב עוזב רגע את הסיפור, או לא רגע, עוזב לגמרי בסעיף הזה את הסיפור, ועובר לנושא האקטואלי בנמשל, אין קץ לרעות הגשמיות ורוחניות של הרעיון הזה, רעיון העוועים הזה, רוח העוועים, להפריד את האומה לחלקים. הרי זו אומה אחת, מאוחדת, וגם אם זה לא נגלה, אבל בתוך, בפנים, בעצמיות, היא מאוחדת. אף על פי שפירוט גמור כעולה הלב המתחים, המנתחים באכזריות לא יהיה, אי אפשרו והיו לא יהיה, אבל המחשבה הזו בלבד פוגעת בכלל ישראל, כמו שכאן הוא יוצא נגד זה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, מה שאמרתי, שנינו בטוחים אליה שלא תתקיים. ואז הוא מביא פסוק, אשר אתם אומרים, היו נהיה כגויים, כמשפחות הארצות, ודגש שלנו כמשפחות, משפחה פה, משפחה שם, זה נחשב כמו לשרת עץ ואבן. ברגע שאתם רוצים להיות כמשפחות הארצות, זה לשרת עץ ואבן. חי אני נאום השם נוקים, אם לא ביד חזקה, זה פסוק ביחזקאל. ובזרוע נטויה, ובחימה שפוכה, אם לא חלכם, מה שנקרא בדין לא יעזור. אני, הקדוש ברוך הוא, או אנחנו, גדולי ישראל, לא ניתן לזה לקרות. וככל מחשבה של עבודה זרה, היא מחריבה ומדיבה, אפילו כשלא באה ולא תבוא לידי מעשה. יש דין מיוחד בעבודה זרה. בדרך כלל הרהור לא נאנשים עליו. בעבודה זרה, מחשבה שעבודה זרה כתוב למען תפוס את העם הזה בליבם. כשמישהו חושב שזה הפסל שלי ושאני מאמין בו, על זה הוא נאנש, רק שלא כל כך יודעים איך אפשר לדעת, אבל הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, למען תפוס את העם הזה בליבם נאמר על הרהור של עבודה זרה. ואז הוא מסיים את הסעיף הבאמת בומבסטי, הסעיף תקיעה בשופר הגדול סעיף הזה, יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור, נתמחו גם על ידי הרשעים. אי אפשר. אתם יודעים שאם יש בכיתה, 3 ילדים שמפריעים, אפשר להגיד גם שניים. מה יעשה מורה מתחיל? יבוא למנהל וגיד, המנהל, יש לי פה שלושה ילדים שלא נותנים להביא את השיעור, אני מבקש להוציא אותם מהכיתה שלי. נגיד המנהל לא יעמוד בלחץ, יוציא אותם. מה יקרה אז חבר בכיתה? מה יקרה אז בכיתה? לא. מה אתה אומר? למה לא? תאמרו לי חבר, מה אתם כולכם מורים בישראל? שמעו נא המורים. מה אתם אומרים חבר? יבואו שלושה חדשים במקומם והם יפריעו. לא יבואו בחוץ. כלומר, זה דרגות דרגות בכיתה. אז יש שלושה שהם בחרו לעשות את התפקיד של הבריון השכונתי, הילד המופרע, מישהו עושה בלגן. אז בהתפלגות של האישים בכיתה, בהתפלגות של הנפשות, הם לא יהיו עכשיו כולם ילד טוב ירושלים. השלושה שהיו הכי קרובים לשלושה הם, הם יקחו אחר כבוד, את תור הכבוד, שלושת ילדים המופרעים. ככה בדרך כלל. והמורה הזה לא הביא מה קורה. הוא כבר עכשיו שהוא תיקן את הכיתה בזה שהוא סילק שלושה, ואופ, יש לו שלושה אחרים. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור נתמחו גם על ידי הרשעים, שאם כל רשעתם, כל זמן שהם לא בוגדים בעם ישראל, לא מוסרים את עם ישראל הגויים, או לא מוסרים סודות עם ישראל, אם כל רשעתם, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכלל ישראל, עליהם נאמר ועמך כולם, כולם במובן של כלל, צדיקים. וזה שיש להם רשעות בהתנהגות שלהם, החיצונות הרשעות שלהם היא חיצונית בלבד, גם הם עשו תשובה. ובינתיים החיבור שלהם למדרגות שמעליהם מאמץ את כוחם של הצדיקים כמו שמרים ליין, דורדיה לחמרה, חמרה זה יין. כי הרשעים הם בדרך כלל אנרגטיים מאוד, והם מלאי עוצמות, והעוצמה שלהם תחזק את הצדיקים במעשים הטובים של הצדיקים. אבל אם תיקח את הרשעים מלמטה ותעקור אותם, הצדיקים יתחילו להיות רחפנים כאלה, ולא יהיה להם ממי לראות דוגמאות של תוקף ושל עמידה על דעתם, ושל קצת חוצפה כשצריך להיות תוקפני. הצדיקים זקוקים גם לרשעים. והפירוד המדומה חותרו תחת יסוד הקדושה כולה. אותו רצון להפריד, זה מערער את הקדושה האלוקית ששורה, השכינה ששורה על כלל ישראל. כפי שהמלאק זינב את הנכשלים, אלה שנפלטו ממחנה ישראל, פליטי הענן, המלאק בהם פגע, שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. אז ככה הפירוד שנעשה במשך דורות שונים, הוא חותר תחת יסוד הקדושה כולה ומערער, נקרא זה את התיומת האחדותית, את הקישור הפנימי האחדותי בישראל, וגורם לחללים שיפלו, לא רק פיזית, אלא בייחוד רוחני שיתפסו למיסיון, שיתנצרו וכדומה. אמנם רצית לשאול, נוי, אבל שבוע בא, יום שלישי. לא נראה לי שתהיה כאן שבוע בא יום שלישי בשעה הזאת. צריך לנסוע עד מושב ברכיה, נכון? Yeah. נראה לי שאתה כבר תתארגן עם החליפה והעניבה. אבל אם אתה מסכים, אני פשוט, יש לנו מסורת לפתוח את הספר הזה בסוף הלימוד, בעשר דקות האחרונות, ולראות בו את הפנינים הנפלאים של הרב חרל"פ. והיום הגענו לעמוד 18. קשה למצוא מספר עמודים, אם תסתכלו על חומות העיר העתיקה למטה, תראו שמתחבא בין הבניינים שמה מספרי העמודים. אתם רואים? מצאתם? טוב, אז אלה, הרב חרל"פ כידוע היה תלמידו של הרב זצ"ל. וכאן הוא מגיע לדבר על נושא שהיה חביב על רבו, על אור ואורות, כמו שכעת קראנו מאורות. אני קורא את הפסקה הראשונה, שאתם כבר ממנה, אתם תשפכו. אתם ממש תתעלפו מרוב תענוג. הוא כותב ככה, כל מקום שאדם הולך, הצל הולך אחריו. זה נכון חבר'ה? נכון. זה נכון בעולם הכלל המדעי הזה? נכון? נו, אז איך מתגברים? אין עצה לגרשו, כי אם בהוספת אורה. מה אתה אומר? שמה קורה בלילה? מה אתה אומר? טוב, אם ניקח את זה כמשל, אז לילה זה בלי אור, אז לא רוצים, רוצים להיות באור. אבל הפסקה הזאת כל כך מתוקה, שהייתי רוצה לחזור אליה עוד 100 פעמים, אם תסכימו ותתחילו לספור. אבל אל תדאגו, לא נגיע ל-100, כי אנחנו עושים עוד פסקאות להרוויח, אבל בואו נקרא זה לפחות עוד פעם אחת. כל מקום שאדם הולך, הצל הולך אחריו. והרעיון הוא חבר'ה שאין משהו מושלם בעולם הזה. וכל דיבור שתדבר, כל מעשה שתעשה, כל קשר שתקשור, תמיד יש גם פגימה. נגיד מישהו, אתה, 100 אנשים יאהבו אותך, אחד לא יאהב אותך. הרבה יסכימו איתך, אחד לא יסכים איתך. אתה עושה מעשה עם הרבה חלקים טובים, אבל אולי מצטרף אליו גם כן איזו פנייה שלא כל כך טובה. וכולי, אין משהו מושלם. אבל אנחנו רוצים בכל אופן לצמצם את הצל, אז אומר, אין עצה לגרשו, כי אם בהוספת אורה. ככל שתוסיף אורה, אז הצל יברח, אז הצל יתמעט. כמובן זה משל ונמשל. מצא חן ביניכם? אתה אומר שמאוד? יופי. עכשיו בואו נקרא את הפסקה הבאה. הפסקה הבאה מאוד קשורה למה שלמדנו, בלי שתכננתי, מה שלמדנו במבנים שמחה, ואחרי זה השלמנו באורות של הרב. כשם שהאור הכללי, האור הכללי זה האור של כלל ישראל, אולי האור הכללי של המין האנושי, אני לא יודע למה מתכוון כאן, כשם שהאור הכללי לא נפגם מעולם, כן לא נפגם הניצוץ האלוקי, הניצוץ הפרטי שבכל אחד ואחד מישראל, והוא שמור תמיד בקדושתו ובטהרתו. ומתי הוא יצא לפועל? בעת רצון, בשעה יפה, במלחמה, או ביום כיפור, או באירוע אישי שהוא עבר, או בשיחה שהוא שמע, בפגישה עם מישהו. הניצוץ הזה זה כמו פח אחד של שמן, שנשאר חתום בחותמו של כהן. זה לא במקרה קרה, זה לא בפוקס. כאילו היה יכול גם לא להישאר פח אחד של שמן. וזה לא רק סתם נגיד סייעתא דשמיא, ודאי סייעתא דשמיא, אבל זה בא לרמז, זה בא לומר שהניצוץ הישראלי האחרון זה אותו פח אחד של שמן שחתום בחותם של קודש, של כהן גדול, הוא תמיד יישאר בטהרתו. כלומר, לא הפוך סותר, אתה מתכוון, נכון? אבל תראה, גם במשפט הקודם הוא דיבר על הוספת אורה. יפה, כן. אבל הם מגיעים לאותה תוצאה, נכון? כולו לחד אתר סליקין, שיש בישראל נקודה של עולם לא נעלמת, וצריך להוסיף אותה יותר ויותר. כשאדם קונה אוטו והוא גר ביהודה ושומרון, אז הוא מחליף את השמשות של האוטו לשמשות ממוגנות אבנים, מחומר שנקרא פוליקרבונט. כך זה לפחות פעם, לא יודע מה החומר היום. בכל אופן, כשהוא יבוא למכור את האוטו, אז זה יהיה בבעיה, כי זה שיקנה ממנו, יכול להיות שהוא לא גר ביהודה ושומרון, ואז הוא יעדיף שמשות זכוכית, כי הן נשארות הרבה יותר נקיות, הרבה יותר מלוטשות. מה המזל? שבדרך כלל החברות האלה שהן מחליפות את השמשות, הן עושות לך ג'סטה. כמובן זה חלק מהמחיר וכו', אבל הן שומרות לך במחסן שלהן, במדפים, עם השם שלך, את השמשות. לא שמשות, איך נקרא לזה? חלונות. אולי גם שמשות. בכל אופן, כאשר תבוא למכור את האוטו, תוכל לגשת לאותה חברה, ולקחת את החלונות האלה, שבחינם הם שומרים לך את זה אצלם. כשקראתי כאן ששמור תמיד בקדושתו בתורתו, מיד קפץ לי האור הזה של הזכוכית, הנקיות הזאת של הזכוכית שנשמרת תמיד שמה אצל האלף אלף גלאס או החברה השנייה שלרגע שכחתי את שמה. כן. אבל הנקודה היא שעליה דיברנו, מאיפה באה להם, היא נקודה אלוקית. היא החיבה היתרה שיש להם, שנקראים בנים למקום. אז היחס הבסיסי אליו לא מתחיל מההתנהגות שלו, מהמעשים, אלא מעצם הנשמה, או כמו שאומרים באמרית, הנשומה. אז כשאתה שואל ממה אני אעריך, אני לא מעריך מזה שהוא עשה, אני אחרי זה אריך גם כן איזה מעשה פה, מעשה שם, כי אז אני אוכל לראות בעין טובה גם חלק מהדברים שהוא עשה. אבל קודם כל להינעל עליו, כמו קרן לייזר כזאת, קודם כל להינעל עליו על הנקודה האלוקית שבתוכו. שהיא הראויה להעצמה, להערכה, לחיבה. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא וכולי, כל מיני ביטים שאפשר להגיד. אחר כך הראייה הטובה הזאת, העין הטובה הזאת, תראה גם כן מעשים טובים בחלק מהדברים, בחלק אולי לא, אבל קודם כל הדבר שלא משתנה, שלא זז ממנו לעולם, זה הנקודה האלוקית. כל אדם נברא בצלם, חביבים ישראל, חיבה יתרה, שהם קרובים למקום, נקראים בנים למקום. בסדר, אחי?